קוף מם ה. קור שבא בחמין לפני השבת, שורינו אותו בחמין בשבת. וכל שדובה בחמין לפני השבת, אין שורים אותו בחמין בשבת, אבל מקדיחים אותו בחמין בשבת, חוץ מקוליאס האספנין, שהדחתו גמר מלאכתו. נפרש את המשנה. כל שבא בחמין מלפני השבת, כלומר שנתבשל לפני השבת, שעל הגמרא מסבירה מה זה, כגון תרנגולה דרבי אבא. רבי אבא, לא היה לו זמן הרבה לחכות לתבשילים וכבצה, יום שבת כולו היה קודש בלימוד התורה, אבל עונג שבת זה חובה. היה מבשל תרנגולת מערב שבת, בשל אותה, בשול גמור. מוציא אותה, שם אותה, זה מקום שתתקרר. למחרת, הם בני הבית מבשלים, תבשינים שלהם. ומה עושה? לוקח חתיכה למשל, את הירך, או את הכנף, שם אותה בכלי הראשון, כלומר אחרי שהורידו את הכדרה, הסיר מעל האש, עדיין רותחת. ואסור לבשל בה. עדיין הכלי הראשון הוא מבשל. כל זמן שהיד צולדת בו. תכניס את היד, תקווה. אז אתה מחזיר את זה אחורה. זה נקרא שמו יד צולדת בו. כל עוד שעדיין זה חם כל כך, עדיין יש לו כוח לבשל. אבל דבר שכבר נתבשל מאתמול, אין בישול אחר בישול. לא שיחדים בישול בזה. לכן כשלוקח עוד פעם ביום שבת עצמו, אחרי שמורדים את הסיר מעל האש, הוא לוקח את התרנגולת הזו שכבר מבושלת מאתמול, הוא רוצה שקצת תתחמם, לא יאכל אותה קרה כל כך, חוזר שם אותה בתוך הסיר, כדי שתתחמם יותר, יכול להיות שגם יבא עוד בישול, תשביח יותר, אבל זה לא כלום. כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין ביום שבת. הוא שורה אותו בפנים, יש שם מרק, יש שם עוד אוכל, הוא שם אותו בפנים, זה ספק מעט מהחום, ואחר כך מוציא אותו ואוכל אותו. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, אסור לשרותו בחמין בשבת. אסור לשרות אותו. למה? זה עכשיו אתה מבשל אותו. זה דבר חדש. לא היה אתמול, לא בישלת אותו. אז זה דבר חי. דבר חי, אתה מבשל אותו, חיה משהו מבשל. היו באבות מלאכות, האופה. אין הפרש אם זה אופה לחם או מבשל תבשיל. מה יש הפרש מזה לזה? שניהם גם כן מבשל סממנים. במקדש, במשכן, היו בשנים סממנים. מה זה סממנים? מן העשבים שיש בהם צבע, שנותנים גוון. כמו שכתוב, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, היו לוקחים צמר, והיו עושים לו צבע של תחלת, צבע של ארגמן, שזה אדום. או תולעת שני, זה אדום יותר מדי, עמוק. כן? וכל זה היו לוקחים את הצמר של הכבשים, אחרי שמלבנים אותם, אחרי שמנקים אותם, שמים אותם בתוך הסממנים האלה, אחרי שמרתיחים את הסממנים, מבשלים אותם יפה, וזה נשאר צבע. אתה שם את זה בפנים, את הצמר, אתה מוציא אותו צבוע. צבוע אדום, צבוע כחול, תכלת, כל זה אלה. היו לוקחים את החוטים האלה, היו עושים אותם חוטים, ומכניסים אותם בתוך היריעות ששמים על המשכן, היריעות עזים, לא היה על המשכן, ועשית היריעות על המשכן, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. אז חוטים, והם קושרים כל חוט, הוא מעורב מכל החוטים האלה. חוט אחד תחדת, חוט אחד ארגמן, חוט אחד תולעת שני. תולעת שני זה תולעת שהיא מביאה צבע אדום, שהיא ישתה צבע אדום, זה תולעת שני. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלמינו. מה זה שנים? זה שני, כחוט השני שפתותייך. מה שמים על שפתיים? אדום, עוד הם שמים. שמים שחור, שמים כחול, מי זה? אולי חמורים אלה ש... דונזים אולי, אבל אלה שרוצים לטפות, מה עושים? שמים צבע אדום על השפתיים. זה תולעת שני, כמו כחוט השני, שפתותיים. אם יוחת האחים כשנים, צבע אדום, קשה לגלבינו. מזה סמכו לקחת, היו שמים ערב יום הכיפורים, היו שמים סמוך לפתח של המשכן, או של בית המקדש, כל זמן שהיה בית המקדש קיים, היו שמים לשון שזהורית. מה זה לשון שזהורית? לשון זה של צמר, צמר ארוך, והיו טובלים אותו בזהורית, זה אדום, היו שמים אותו צבע אדום, ותורים אותו על יד הפתח. ואחר כך כשזה לוקח את השעיר לעזאזל, היה מגיע לעזאזל, זה מהלך 12 מיל, 12 קילומטר, עד שמגיע שם, דוחף את השעיר הזה, למטה מראש ההר לסוף ההר, היה מתגלגל מנעשה, איברים איברים. והיה אומר, כך יתמו עוונותיהם של ישראל. באותו רגע, היו רואים שכל השעיר, שכל הלשון הזה שהיה אדום, צבע אדום עמוק, פתאום נפח לבן, כמו שלג, כמו צבע של שלג, לבן. כולם מסמחים, סמח שנמחלו עוונותיהם של ישראל. כל ימיו של שמעון הצדיק שימש בכהן גדול, הוא היה כהן גדול, בבית המקדש בית שני, כל ימיו, 40 שנה הוא שימש כהן גדול, אף פעם לא חזב, היו רואים כולם מסתכלים, רוצים לדעת, הגיע השעיר עזאזל, הוא לא הגיע עדיין, היו כולם מצפים לזה, היו באים כל ישראל, כולם, כל חלקי הארץ, אפילו מחוץ לארץ, היו באים לעלות לרגל, אז במקום שיבואו בערב סוכות, יבואו כמה ימים לפני סוכות, אם יש להם מי שיש לו גם כן איזה נדרים, איזה נדבות, מביא איזה קורבנות לבית המקדש. והיו מסתכלים ביום הכיפורים על הלשון הזה. מיד כשנהפך להיות לבן, יודעים שכבר הגיע השעיר לעזאזל, ונמחו עוונותיהם של ישראל. איזה שמחה, איזה צהלה, אין עוונות, חלאס. אנחנו עוונות של רבים, הכל מחוסמת, אנחנו יודעים שמחל לנו כזכון, לא מחל לנו, איפה אנחנו יודעים? שום דבר לא יודעים. אין אתנו יודע על מה. גם אחרי פטירתו של שמעון הצדיק, לא כל הכהנים גדולים היו חשובים. היה כהן גדול צדיק, כגון רבי ישמעאל בן פיאבי, שכהן 17 שנה, היה כהן גדול, גם כן היה ככה. אבל היו עוד כהנים גדולים שהיו קונים את זה בכסף, משלמים לו לינאי המלך, נותנים לו שוחד, ינאי המלך וחבריו כאלה במלכי החשמונאים, הם נותנים לו כסף בשביל האוצר שלו. ועל ידי כך ממנה אותם כהן גדול. לא על ידי בחירה של הסנהדרין כמו שהיה לפני כן. הסנהדרין נותנים ממנה לבחור. הם אין להם שום נגיעה בדבר. הם באים ובוחרים שהוא מתאים. צדיק, תמיד חכם, ירי שמיים, כמו שכתוב. והכהן הגדול מאחיו, שהיא גדול בכל המובנים. בחוכמה, בתורה, ביראת חטא. בוחרים אחד הכי טוב. אבל כשהגיע הדבר לידי המלכות, אמרו, לא, אנחנו נבחר מי הכהן גדול. מי שיש לו כסף, מי שיש לו הרבה כסף, לוקחים את זה לאוצר של המלכות, ועושים אותו כהן גדול. לא תמיד מי שיש לו כסף הוא תמיד חכם, הוא ירא שמיים. בפסוק כתוב, לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר. העושר הולך אצל החמורים, אצל הטפשים, לא הולך אצל נבונים. כן, היו לוקחים, עושים את זה ביזנס. אז זה כהנים לא ראויים. נשאר היה, הלשון הזה אדום, נשאר אדום על נושאים הכפורים. שום דבר לא עוזר. וכולם מסתערים. מסתערים, איזה עבר כפור עלינו, השם דרוס ינמחון לנו. וכולם יהיו מסתערים. בסוף, כשראו ככה הסנהדרין, למה נצער את ישראל? נכניס את זה בפנים. לא על יד על הפתח מבחוץ, פתח בפנים. מספיק יחדי סגולה, כהן גדול וחברם ידעו. אבל אני רוצה שכל ישראל ידעו ויסתערו, שמה להיות עצבים, אז הכניסו את זה בפנים. ועדיין היו כאלה ככה מציצים בין החורים, ככה אולי יראו מה זה, נתלבן, לא נתלבן. ראו שככה בטלו את זה, חלס, לא בפנים ולא בחוץ, כמובן. הולך בתום, ילך בטח, שומר פתאים בשל, ישארו פתאים. לא יודעים מה שאני אעשה. אז מה נשמעון צדיק, כמו שאמרנו, אבל ככה. חוזר אני לפסוק, תולעת שנים, מה פירושו? אדום. יש לו גם כבר פסוק, ויוח אתכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולע, כצמר יהיו. מה פירוש? יש משנה במסכת נגעים. בהרת עזה כשלג. הלא מנג'לה של הנגעים, יש בהרת, צאה, צפחת, בהרת. הבהרת היא הכי ראש בראשונה ללובן. אין כמו הלבן. אחריה כסידה אחד, גם כן היה לבן מאוד. אחריה כצמר. כמו צמד לבן. צמד שהוא לבן, אבל זה לא מגיע לסדר אחר, ולא מגיע לבהר עזק השלג. על זה שלג, ויש פחות משלג. דהיינו, כמו שאמרנו, צמר. אז הוא אומר להם, אם יהיו חטאיכם כשנים, אתם, החטאים שלכם, לא יחלקית אחרים. חטא לבדו. אז קשה לגבינו. אבל אם יעדימו, לפחיד, יחטאתם גם, יחטאתם גם את אחרים, כצמר יהיו. לא יהיה כשלג, לא יגיעו לשלג. אבל כצמר, עשנו בלש, גם כן, עקר שיהיה לבן, מה אכפת לנו? לא יהיה לבן הרבה, יהיה לבן, לבן מעט. טוב, כזה שאמרנו עכשיו, היו בשנים סממנים במקדש, בשביל היריעות האלה שהם מכסים את המשכן, לאוהל על המשכן. כן? זה כיוון שהיו צריכים לבישול סממנים, ושם למדנו על כן בישול ביום שבת. כי כל המלאכות של שבת, למדנו אותן במלאכת המשכן. שלכן סמכה התורה בפרשת ויקהל, ותחילה התחילה בפרשה של שבת, תקף אחרי זה, התחילה במלאכת המשכן. ולמדנו את זה בגזר השבת, היקש, זה נקרא שמו היקש, או סמרוכים. סמרוכים לעד העולם, עשויים באמת וישר. כשיש דברים, תורה סומכת דבר לדבר, פירושו של דבר שאנחנו לומדים זה מזה, או עליון מתחתון, או תחתון מעליון, זה מה שלומדים. לכן, כמו שאמרנו שלומדים במלאכת המשכן, ושם היה בשול סממנים, וזה למדנו גם כן, אדם שמבשל, מה למבשל אוכל, תפשיט זאת אומרת, הוא מלא מבשל סממנים. אדם גם כשהוא ביום, הוא צבעי, ביום שבת מנצל את זה, אין לו עבודה הרבה, אז הוכיח את הסממנים האלה שנותנים צבע, ואנחנו מרתיח אותם, חיים שהוא מבשל סממנים, ואין לצורך שהוא מבשל תפשיט לאכול, או מבשל סממנים האלה כדי לצבוע בהם. ואפייה, אותו דבר, אדם שאופה לחם. גם כזה, בריאו, זה בסק, לא אוכלים אותו. אבל נכניס את זה, אופה אותו, מעשה אופה, גם כן, כשמו, מבשל, כמו בשול. עכשיו, כמו שאמרנו, דין המבשל, התחלנו לדבר על דין המשנה. כל דבר שכבר הוא היה מבושל, כמו הבינו משל של תנגולת של רבי אבא, שהיה מבשל אותה מערב שבת, וחוזר ושם אותה בכלי ראשון זותח, אבל נעביר אותו מעל האש. כל זמן שהוא על האש, אסור לעשות בתוכו. אבל נראה כמו שהוא מבשל. אפילו שכבר זה דבר מבושל. אנשים לא רואים מה הוא שם בפנים. אז אסור, אפילו שאין בשול אחר בשול. אנשים רואים אותו שם דבר בתוך הכדרה על האש, יחשדו בו שהוא מבשל לדבר. לכן על האש משום אופן אסור. אבל אחרי שהוריד את הסיר מעל האש, ולוקח דבר הזה, את הנגולת שכבר היא מבושלת, אבל היא קרה, ורצה לחמם אותה, או שתספוג יותר טעם מהמרק. שם אותה, שורה אותה מיום שבת. אין בזה שום מסור. ולא בשל. כבר היה דבר מבושל ועמד מאתמול, ואין בשול אחר בשול. וכך נפסק בכל הפוסקים. שדבר שהוא מבושל, הם מודים בשול. מותר לחזור ולשים אותו בכלי ראשון. כלי ראשון זה כוח הבשול, הוא בכלי ראשון. זה הסיר, הוא הקדרה. אבל שם אותו בכלי שני, מה זה כלי שני? שפך את מהסיר לתוך כערה גדולה. ואחר כך לוקח מהכערה, כל אחד יוצא לקחת, ישים בתוך הצלחת שלו. אז בכערה זה נקרא שמו כלי שני. אחרי ששם את התפשיט, עם מרק אפילו, שם אותו בתוך הכערה, כלי שני לא מבשל בכלל. כך רבותינו ירדו לסוף דעת הבישול, וידעו שככה זה. שכלי שני אף פעם לא מבשל, אין בו כוח לבשל. אפילו שעדיין זה חם, תשים את יד שלך, זה עדיין נוצרת, יצורדת בו. אף פעם שכן, לא מבשל. כוח הבישול בטל ממנו. בעודו בכלי ראשון, שזה הסיר, או הכדרה, והוא חם שיצורדת בו, שני תנאים. גם שזה כלי ראשון, וגם שזה חם שיצורדת בו. זה נקרא שמו בישול. לכן, כל דבר שעדיין הוא לא מבושל, אסור לשים בתוכו. רוצה לשים בתוכו אפילו פירות שנאכלים חיים. נגיד, למשל, יש לו גזר, רוצה לשים בפנים. הוא לא יתבשל. אבל כמה ששמת אותו בפנים, אי אפשר שלא יקרות טעם בשום. לכן, זה אסור, עושה עבירה. אסור לשים בתוכו שום דבר שהוא חי. אף אפילו שהוא נאכל חי. אסור לשים אותו בפנים. זה כמו דין בשביל הגויים, שכל דבר שנאכל כמו שהוא חי, הם מודים בשביל הגויים. דבר שאפשר לאכול אותו כמו שהוא חי, הוא בא גוי ובשל אותו, הם מודים בשביל הגויים. מתי יש בשביל הגויים? דבר שלא נאכל כמו שהוא חי. אפילו שהוא קשר. בשביל הגויים זה דבר שהוא קשר. והוא עקר בשביל אותו גוי, זה אסור לאכול אותו. זה רבותינו עשו אותו. זה מדרבנן, זה לא מהתורה. כדי שלא יהיה קירוב דעת בין ישראל ובין הגויים, להבדיל בין קודש לחול ובין התמר הטהור ובין ישראל לגויים. כי לכן אסור לנו לאכול דבר שבשל אותו גוי, אפילו שעודים 100% שזה קשר. שאין בו דבר שתרף. אף אפי כן אסור. שמה, חדקו רבותינו, בשולי גויים, בין דבר שנאכל כמו שהוא חי או לא. אם הוא למשל לקח תפוח עץ, ושם אותו בתוך סיר, ושם מעט סוכר, ושעשה קצת ריבה. זה מותר לאכול אותו. תפוח נאכל כמו שהוא חי. מה הוא חדש לי? דווקא דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, שייך בודים בשול, בשל הגויים. אבל תפוח, מה יש בזה תפוח? לא אוכלים אותו חי? אז מה הוא עשה? אלא הוא שם אותו, שם על זה מעט סוכר וככה, והרתיח אותו ועשה מזה ריבה. דברי ריבות בשעריך. אז מה? מותר. וזה שום מצור. זה די מיוחד, כבר שזה רק דרבנן, לא אסרו חכמים, דבר שהוא כבר נאכל כמו שהוא חי. רק דבר שאין לך כמו שהוא חי, זה אסור. נגיד ביצה. בא גוי, בשל ביצה, שם אותה בתוך, שלק אותה, שם אותה בתוך מים רותחים, ועשה אותה, בשל אותה. עכשיו אתה לוקח את הביצה הזאת, קודם הייתה ביצה חיה, עכשיו אתה בשל אותה. רוב בני אדם דורכים ככה ביצה חיה ואוכלים אותה. אף פי שיש מעט שעושים את זה, אבל רוב בני אדם לא עושים את זה. או מבשלים אותה, או מתגנים אותה, או עושים אותה עם תפשיל, אבל לאכול ככה לקח ביצה לגמוע אותה, רוב בני אדם לא עושים את זה. לכן, זה נקרא שמו לא נאכל כמו שהוא חי. אם בא הגוי הזה ובשל, או תגן ביצה, אסור לאכול את הביצה הזאת. לכן יש עדת כותל הערבי, עומדים שם איזה ערבים רשעים, יש להם עושים קעקה ובדה. צועקה ובדה, קעקה ובדה, צועקים. צועקים ואין הם נענים. אסור לקנות מהם את הביצים שהם מבושלות. הם שולקים אותם. אסור לאכול את זה. למה? זה בשביל הגויים. אותו דבר, משרתת גויה. יש בני אדם מחזיקים בבית שלהם, משרתות גויות. ובאה משרתת, תגנה בצל העצמה, במחוות שלנו. אסור עוד לאכול במחוות ההיא. זה כמו טרף. מה יש בזה? זה ביצה היא טרף? ביצה לא שייך בטרף. אף פי כן. לא רק הביצה אסור לאכול אותה, לא היא ולא אחר. ההיא גויה שתוכל לעזזת. אבל אנחנו מדברים על יהודים שאסור לנו להשתמש עוד באותו הכלי. למה בלע מהטעם של הביצה? ולכן אסור לאכול להשתמש באותו כלי עד שעשה לו הגעלה. כמו שדבר טרף שהיה בתוך כלי, בשטה בתוך כלי, אז אסור יותר להשתמש באותו הכלי עד שעשה לו הגעלה. למים רותחים כדי שיפליט מה שבלוע בו. כך גם כן בשולי גויים. זה נקרא שמו דבר חמור כיוון שבשולי דבר שלא נאכל כמו שהוא חי. אבל אילו לקחה, כמו שאמרתי, לקחה תפוח, או לקחה חבוש, ועשה מזה ריבה. כיוון שהתפוח והחבוש נאכלים כמו שהם חיים, אבל לא עושה סוכר, סוכר לא אוכל, זה כמו שהוא חי. כל דבר שנאכל כמו שהוא חי, הם מודים בשביל הגויים. אפילו דבר שלא נאכל חי, דבר שהוא לא עולה על שולחן מלאכים ושרים, הם מודים בשביל הגויים. נגיד, הביצה הזאת, זה תביא אותה, תגיש אותה למלך, יאכל אותה. הוא לא אוכל ביצים, מה? יותר גרוע מכל דבר, הוא אוכל ביצה. כל דבר שעולה על שולחן מלאכים צריך. אבל דבר שלא עולה על שולחן מלאכים, כגון למשל קליות, שקולים אותם, נגיד, בוטנים, קולים אותם. אם יבוא אצלך מלך, אתה תכבד אותו במעט קליות, בוטנים האלה, פיסטוק, זה תן לו בפיסטוק, זה הכבוד שלו, אז זרוק זה על הפנים שלך. מה אתם מבינים? זה לא נקרא שמו נאכל כמו שהוא חי. כל דבר של קליות, נגיד אפונים, חומוס, חומוס הוא קלוי, מביאים את זה בטורקיה. לפי רוב זה נעשה על ידי גויים. אבל זה לא אפשר לכבד בזה. אפילו אדם חשוב, תכבד אותו אפונים, ייקח את זה מידך, מה היה זה אפונים? אם זה מבושל, זה משהו אחר. חומוס מבושל, אפונים האלה, זה כן, זה מתכבד. אבל כשזה קלוי, סך הכל, בסדר, זה לא נחשב כל כך אצל בני אדם, ולא שייך בודים בשביל הגויים. לכן, אם בשל איזה גוי, קרא איזה גוי, את האפונים האלה, אין בזה שום איסור. זה לא דומה לבישול ממש לדברים אחרים. דברים שהם מבושלים, יש בהם דין בשביל הגויים. היו בחוץ לארץ, היו אוכלים פולים דמאס, קוראים את זה. במצרים היה להם את הדבר הזה. פולים. פולים. היו מבשלים את זה, ועומדים ברחוב ומוכרים. פולים דמאס, וצועקים, פולים דמאס. היו אוהבים את זה, מתים על זה. היו דיוסמים זה כדי תיבנים, זה דבר. אנחנו טעמנו את זה מימינו. זה בשביל הגויים, זה מבושל. כבר שזה מבושל, עשו. אבל דבר שהוא קלוי, אין אדם מזמין את חברו על דבר של קליות. לכן לא שייך בהם דיב של הגויים. זה לא נאכה כמו שהוא חי. החומוס לא נאכה כמו שהוא חי. אבל בכל אופן זה אסור. נחזור לעניין שבת. בשבת לא מתחשבים בזה. נאכל חי, לא נאכל חי. כל דבר שעדיין לא נתבשל ממש, אסור לך לחזר לשים אותו בכלי ראשון, ציר, שעברת אותו אפילו מעל האש, אסור לך לשים אותו בפנים. למה? תקף ממליאה, אתה קבל לקלוט את הבישול, ואתה נקה שמו מבשל עם שבת. אבל כלי שני לא מבשל. טבע של כלי שני, אחרי ששרתה בו האוויר, עברת את הקדרה לתוך הקערה, אז כבר אין בו כוח בישול. כך כמנהו לרבותינו. לכן יש גם ביורי דעה, בזמן סמך חית. שם מדובר כך. תנגולת שרוצים למלוג אותה מהנוצות. אז יש כאלה שמשתמשים, מרטיבים אותה במים רותחים, במים חמים, כדי שיהיו הנוצות קצת רכים, ויוכל תקף מיד למלוג אותה. למרות, למרות, למרות בחוזקה עד שיסמאים. אז מה עושים? מרטיבים אותם. מה מרטיבים? יש הגויים, לא אכפת להם, יש להם מפרש, מה זה כלי ראשון, מה זה כלי שני, שמים את זה, מולגים, שמים את זה במים חמים, כלי שיש בו מים חמים, רותחים, אז הוא תקע מיד, מולט אותם וגמרנו. אבל לנו זה אסור. למה? כמו שאסור לבשל בשר בלא מליחה והכשרה, אפשר לבשל בשר בלי ולמחות לו מתחילה, להכשיר אותו, אם אתה תשים אותו בתוך האש, בתוך הציר, אז היא יפלוט את הדם שבפנים, ברוע בפנים. לכן צדיתה אותנו התורה, רק חזק לביתי אכול לדם. מה, כל כך צריך מאמץ לא לאכול דם? מי אוהב דם? טפש מטפש אוכל שותה דם. אלה משוגעים, גויים, לא אכפת לנו מהם. אבל מי כל כך, רק חזק לביתי אכול לדם? אלא אמרו רבותינו, תחזק. למלוח את הבשר, להכשיר אותו, עוד לפני שתבשל אותו. שאם תבשל אותו בני מליחה, ועכשיו תקח בשר, תשים אותו בתוך הסיר, זה הרתיחה, תוציא ממנו את הדם. ייפלט הדם. דם שהאיברים שלו פירש מותר. אבל פירש יצא ממנו, חוזר אף פעם ונבלע בו ואוסר. כל הסיר נאסר. אם אדם לקח את חת בשר, בלי למלוח אותה, בלי להכשיר אותה, ושם אותה ישר בתוך הסיר, אז כל מה שיש לו הכל נאסר. למה? נפלט מתוכו הדם, ונבלע עוד פעם חזרה בפנים בתוך הבשר, במרק, בכל. כל הסיר הזה אסור לאכול אותו. צריך 60 פעם נגד חתכת הבשר. למה שיש בפנים דם? לכן מה עושים? עושים מקדימים לפני הכניסת הבשר לתוך הסיר, מלחים אותו, שים אותו, מלח. בצד הדין, מספיק 20 דקות אפילו. אבל נהגו כבר כל ישראל, שעושים, שרים אותו במלח שעה אחת. שים, ואיפה שמים אותו? אסור לשים אותו בתוך כלי שהוא לא מנוקב, מפני שהדם שיורד ממנו, חוזב נבלע בו. אלא, שמים אותו על עץ. ותלית אותו על עץ, שים חתכת עץ, קרש, קרש כזה, או שהוא ישבו חורים חורים הקרש, או שהוא חלק ומשופע. שמים אותו עליו את הבשר, כל הזמן הדם זר ממנו. מה שיוצא על ידי המלח, כוח המלך, המלח, הוא מרתיח את החתיכה. על ידי שמרתיח אותה, כל הדם זר. הולך ויורד, מתחלק ויורד, וזה על ידי כך נכשר הבשר. ב-20 דקות שערו חכמים שכבר יצא ממנו כל הדם. עם כל זה מנחים אותו. מנהג ישראל זה מנהג. מנחים אותו שעה. אבל מה שיש דחיפות, כגון שלא השיג את הבשר, אלא למשל יום שישי, הרשה מחכה שיביאו לה בשר, הלך הבעל, הסתובב, עד שמצא בשר גלט, שהוא קשה וכיוצא, אז הוא הלך והביא את הבשר הזה, הגיע בשעות הצהריים, ועוד 3-4 שעות, יהיה שבת, מצא תמלח, תעשה שעה פה, וחצי שעה בשריה, ילך כל הזמן, לכן מתירים לה, תעשה זה במקום שעה, תעשה זה 25 דקות, או חצי שעה, תעשה את זה, אז בוודא שכבר עבר 20 דקות, נעשה 25 דקות, זה יורד, לא עלו ולא יוריד, עוד 5 דקות, אז 25 דקות במלח, ובמים, לפני כן ששורים את הבשר, אז מספיק לעשות את זה כמה דקות, לשפשף אותו יפה, כדי שלא יעלה דם קרוש על פני החתיכה, משפשפים אותו בידיים, גם כן עם המים, ותקף המיד, שוטף אותו פעמיים שלוש, ותקף שם אותו עם המלח. קודם כל מנטף ממנו את המים, כדי שלא ימיס המים את המלח. אלא, תן לו שיתנטף, אחרי שמנטף אותו, שם אותו עליו את המלח, ושם אותו, כמו שאמרתי, או על קרש משופע, או על קרש, יש בה גומות חריצים גדולים, שם אותו קצת גבוה, והוא יורד ומטפטף למטה, כך יש לו מקום, אדם, לזוב למטה. זה הדין המלחה. כן, כמו שאמרנו עכשיו, הבישול שייך להיות, כשאתה מבשל את זה, צריך להיות שכבר הוכשר הבשר לפני כן. כאן אתה לוקח את התנגולת, אחרי שחיטתה, עדיין לא מלחת אותה, או לא הוכשרת אותה, נכון? אתה שם אותה עם הנצות שבה. אבל, כבר ששמת אותה בכלי ראשון, כלי ראשון מבשל מעבר לעבר. אז מוציא את הדם מהאיברים הפנימיים, יש שם כבד, יש שם לב, שיש בהם דם. אז הוא משחק בזה. אז מוציאים את הדם מהכבד, מהלב, ונותנים אותו בשעת חלקי התנגורת, והכל נאסר. לכן אסור לעשות ככה. ולמה, אם עשה את זה בכלי שני, כלי שני למבשל. מה זה כלי שני? שערה את המים הרותחים, שהפך אותם לתוך קערה. הקערה זה כלי שני. ולקחת עשית את הדבר הזה, לא ערך את חילה אני מתיר. באדם שטעה ועשה את זה ושם את זה בתוך קערה שיש בה מים חמים, שהיה צולדת בהם, חתחלה אסור לעשות ככה, אבל עשה לא נעזר. אלא מורשת את הנצות, לשאר אפילו העור, אפילו הכל, הכל מותר. מפני שאין כוח בכלי שני לבשל. לא. אבל יש דבר לא כלי ראשון ולא כלי שני. מהו? עירוי מכלי ראשון. מה זה עירוי? לקח ככה את התנגול, מלמעלה, תפס מהקרבולת שלו, ומישהו אחר יסק את המים החמים עליו, הכל הנצות, עד למטה. מה הדין של העירוי? זה מחלוקת הפוסקים. עירוי מבשל כדי כליפה, הוא לא מבשל כלל. דינו כמו כלי ראשון, שכן מבשל, או דינו כמו כלי שני, שכן מבשל, שלא מבשל. מחלוקת רבנו תם, ואחים רשבם. רשבם, רבן לשמואל ורמאיר, הוא היה האח הבכור, אחיו יותר צעיר, היה רבנו יעקב. קוראים אותו רבנו תם, ושכתוב הפסוק ביעקב, איש תם יושב אוהלים, היה חכם גדול מאוד. היה גדול אפילו מאחיו בתורה. כן? שניהם נחלקו בדבר הזה. דעת רבן לשמואל, שניהם היו נכדיו של רשי. רשי היה לו חתן ששמוע היה רבנו מאיר. והביא שלושה בנים, והם רשבם, רבנו תם, וריבם. בתוספות הרבה פעמים אומרים, הקשה ריבם, תרס ריבם. ריבם זה האח הכי צעיר, רבי יצחק השם. אז הבכור, שמואל. הצעיר ממנו רבי יעקב, והשלישי ישמו רבי יצחק. כולם גאוני ישראל. כן? נחלקו שני החכמים, שני האחים, רבנו שמואל עם רבנו יעקב. ובספרי הפוסקים הראשונים, בדורותיהם, היו אומרים, קשה רבי יעקב מרומרוג, וטרס רבי יעקב מרומרוג. מה זה רומרוג? עיר בצרפת, ששמה היה רומרוג. ושם היה גר, רבנו יעקב תם. כן? אז זהו, שני האחים האלה נחלקו. רבינו שמעאל אומר, עירוי זה לא מבשל כלום. זה דינו כמו כלי שני ממש. כמו כלי שני לא מבשל, גם עירוי לא מבשל. כיוון שיצא מהסיר שבשל בו, שרתיח בו, יצא טיפה בחוץ, שלט בו האוויר, צננו אותו. הוריד ממנו את הכוח הבישול. זה מי אומר? רבינו שמעאל. רבינותם אחיו חולק עליו. הוא אומר לא, עירוי כן מבשל. כל עוד עדיין לא הוא שם בקערה, עדיין הוא באוויר, הוא מערה, עדיין יש לנו כוח בשול. הלכה, עושים פשרה, לא למבשל כלל, כמו שאומרים בשביל שמואל, ולא כמו רבי יעקב שמבשל מעבר לעבר, מבשל כדי כליפה. מה זה כדי כליפה? שטח עליון כן מתבשל בכוח העירוי, ולא יותר, לא יותר משטח העליון. לכן, לפיכך, עכשיו כשהאיש הזה תפס ככה את תנגול מהקרבולת שלו, תנגול, תנגול איזה, לא משנה, ושפח עליו, הרע עליו מהכלי הראשון, עליו, כדי שיתרקחו הנסות ואוכל למרות אותם, זה עשה עירוי. לדעת רבי שמואל זה מותר, למה כמו כלי שני. לדעת רבי יעקב אסור. ואנחנו מה פוסקים? עירוי מבשל כדי כליפה. שטח עליון בלבד, לא מעבר לעבר. ולכן, הלו, התנגול הזה, כשתפשת אותו ככה, יש נוצות, והנוצות מגינות עליו. שפכת את המים הרותחים, לא הגיעו לעור. למה? הלו, הנוצות, הם ככה, הם הולכים בשיפוע. אתה תפשת את זה ככה, כרגיל, מראשו, אז נכנס המים החמים רק על השטח העליון, שהוא הנוצות, אז לא נעשה שום דבר. את הנוצות וכי אוכלים את הנוצות, הנוצות עשו מהן כזה כניפה. אז אכן זורקים את הנוצות, והתנגול כשר, לא נאסר. ובדברים אומרים שתפשת אותו מהקרבולת, אבל תפשת אותו מהרגליים, כשאתה שופך עליו מים רותחים, אז הנוצות נפתחים. נפתחים ונוגעים מים חמים ממש בעור העליון, בעור של התנגול. אז לא רק לא מספיק שאתה תזרוק את הנוצות, צריך לקלוף את כל העור העליון, כל העור של התנגולת, תשפוך אותו, בפנימיים אותה לאכול. בלב אחי, הרופאים אומרים, לא בריא לאכול את העור. אומרים שזה משמין, זה מה שעושה. אז פעם אחת תשמע לרופאים. כן, חוזרים לעניין שלנו. עכשיו לגבי שבת. גם לגבי שבת, עירוי מבשל כזה כליפה. אם רוצים דבר שלא יתבשל, צריך ירח בכלי שני. כלי שני, יש מקום להתיר. נגיד למשל, אתה שותה כוס תה ביום שבת. יש לך נענע היום, ירק כזה, שוקרים אותו נענע, זה מנטה. מנטה, ובמשנה גם כן נזכר הרבה פעמים. זה נענע, יש בו תולעים. צריך להיזהר, לא לאכול דבר שיש בו תולעים. הכל תולעת היה 5 מלכיות. בגוש קטיף היום, תחכמו, עושים את זה בדיוק שאין בו תולעים. אף אחד כן כדאי לבדוק. אבל ככה כשהוא לא בגוש קטיף, דברים אחרים, הרבה פעמים מוצאים תולעים לרוב. וקשה מאוד להבחין בהם. כי הצבע של התולעים, צבע ירוק, כמו צבע הנענע עצמו. לכן אנחנו היינו רגילים, עד שבא יום גוש קטיף, אבל קודם, כל החיים שלנו הם רגילים, לוקחים את הנענע, שמים אותו בתוך ניילון למשל, וכותבים עליו את התאריך ששמנו אותו. אחרי 12 חודש, בטוחים אנחנו שכבר לא נשאר תולעת. הגמרא אומרת, אין בריאה שאין בה עצם, כמו תולעים, אין בהם עצמות. בריאה שאין בה עצם, לא מתקיימת 6 חודשים. אחרי 6 חודשים כבר ודאי מתה, לא נשארת חיה. אבל עוד 6 חודשים, תחזור לעפרה, שתהיה עפר. אז לחכות 6 חודשים לבד זה לא מספיק. למה? נכון שמתה התולעת. מותר לאכול תולעת מתה? מנפש מי בחיים או מתה. אבל מה אנחנו עושים? עוד 6 חודשים. 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, אז כבר לא נשאר ממנה שריד ופליט. ואז פותחים עוד פעם את הסקית הניילון הזאת, מוציאים ממנה את הנענע, שונים אותו בתוך התה, ורוצים לשתות, יכולים לשתות. או לשים אותו בתוך אוכל, פררים אותו, שמים אותו בתוך אוכל. גם כן מותר. אבל כל עוד שעדו אברהם 12 חודש, חושבים אנחנו מתולעים הרבה פעמים, אפילו שמשתדלים לנקות, לא תמיד העיניים כל כך בריאות, שאדם מבחין בתולעת דקה מנזקה. זה קשה מאוד. לכן מה אנחנו עושים? היינו משאים זה 12 חודש. היום יש בגוש קטיף, מצאו כל מיני תעמולות, שלא יש שם תולעים. כן? אף הפיקן כדאי להעיף עין. זה לא דבר כל כך בדיקה, כל כך יסודית, רק אם הוא רואה שם שיש תולעים. אבל אם לא רואה, אז יעבור עליהם, זה בסדר, בסדר. זה אותו דבר קרפס שאוכלים בליל פסח. הקרפס הזה גם כן, מצאו בו הרבה תולעים. אבל היום התחכמו שם בגוש קטיף, ועושים, היום גם כן חוץ מגוש קטיף, יש עוד מקומות אחרים שלמדו את הדברים האלה, יש להם תכנון על ידי כל חממות, כל מיני דברים, וזה לא יוצא משם, רק דבר שאין בו תולעים. בכל זאת, זה מחש מהבעיה, כדאי יעיף עין מבט, בכל הפחות בקופיה, יש אין תולעים, אז בסדר. כי סור תולעים זה סור חמור מאוד, התורה החמירה בו מאוד. כמו שאמרנו פעם, אשר בשמיים למעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. ברשות הפסוק, זה לחרמז. אם אדם אוכל יטוש, יטוש היה פורח, ונחס בתוך תפשיל, נחס בתוך מרק. לפעמים המרק צלול, יכול להבחין בו. אז הוא היטוש טבע שלא שחור. אין לנו יטוש טבע מרק. כן? כשהוא נחס טבל בתוך המרק, אז תקף מיד, מוציא את היטוש וזרק אותו. אבל לפעמים בתוך המרק יש טבנים, פלפלים שחורים וכיוצא בזה, אז הוא לא יודע, מה זה פלפל או מה זה יטוש. יטוש שאותי להיות משתי. אז נכנסה משתי בתוך האוכל שלו. צריך לשפוך את כל האוכל. למה? בריאה אפילו באלף לבטיל. כמה יטוש? זה קטן מאוד. ותפשיד הרבה, אף אפי כן. בריאה, זה נקרא שמו בריאה, כמה שיש הוא חיות, אפילו באלף לבטיל. לא יהיה 60, אפילו 60-60. פעם 60, לא יועיל כלום. לא, אפילו באלף לבטיל. ולכן אסור, צריך לשפוך את כל האוכל. חתיכות הבשר למשל, אם הם לא כל כך יש בהם גומות, ישטוף אותם יפה יפה, פעמיים שלוש, ויסתכל יפה, שאין שם שום חשש, יאכל את זה. או אם יש שם איזה פירות, איזה ירקות, שהם חדקים, ישרים, ישטוף אותם יפה, ואחר כך יאכל אותם. ואם לא, כל האוכל צריך לו. זה ושתי, יטוש קטן כזה, הרשע הזה בא, עשה לנו את כל הכדרה כולה. כמו עמלק, זה עושה לנו את הכל. אשר קריכה בדרך. על זה שאנחנו אומרים, אם יש, אמרנו את זה בתוך התפשיל, מוכד את זה, כמה חייב? שש מלכיות חייב. מה זה שש מלכיות? אתה חושב שש מכות? לא, כל מלכות זה 40 מכות. 40 וכן הוא לא יוסיף. אז צריך לקבל חופשה במקום העבודה שלו, ונותנים לו את המלכות 40 מכות, חוזר מסתור, חוזר אין לו כוח. תוקחים אותו באלונקה, אחר כך הביתה. אחר כך, עד שיתחזק מעט, נותן לו מלכות שנייה. שיתחזק מעט, מלכות שלישית. זה יקח לו 6 חודשים, 8 חודשים. אז צריך לקבל חופשה ללא תשלום מהעבודה שלו. אז אמרנו, יטוש שהוא פורח, חייב שש מלכיות. אם זאת תולעת שגדלה בירקות, היא לא עפה. זה חייב חמש מלכיות. לא שש, חמש. אבל יש תולעת המים. זה בור, ושם המים מכונסים. אם אתם רוצים שם המים, תראה כמה פעמים יש בזה תולעים. התולעת הזאת חייב עליה ארבע מלכיות. אז זהו. אשר בשמיים מעל, זה שעף, פורח, כמו יטוש וחבריו, זה ממעל, שש מלכיות. אשר בארץ, מתחת, חמש, מספיק לו חמש. ואשר במים, מתחת לארץ, ארבע. ילך עד ארבע. אז זה סוף תולעים. אז זה שאמרנו, אחרי שמנקים, אם באמת מנקים, ורוצה לשים מנטה בתוך התה, בתוך הכוס, מותר. כלי שנינו מבשל. אם היה שם את הנענע הזה בתוך הסיר, שבשל בו ועדן הוא חם מאוד שהיה סולד את בו, זה נקרא שהוא מבשל את הנענע, זה אסור לעשות. אבל כמה שהוא עושה זה בכלי שני, כלי שני לא מבשל. זהו, הפרש בין כלי ראשון ובין כלי שני. וכן בכל האסורים צריך להיזהר, דבר שהוא כלי שני לא מבשל, כלי ראשון מבשל. בשנה ארוך, יורד עצמה, קוף ה, סייף א', כתוב, אף אפי שכלי שנידו בבשל, מבליע או מבליט לך תחילה. צריך לזהר. יש בו כוח, אבל עבר הפלטה, לכן לזהר. נגיד למשל, כוס, כוס שהוא לא זכוכית. זכוכית לא בולע בכלל. כך קבעו חכמים. אבל כוס אחר, נגיד למשל, כוס של חרס או של מתכת, שפכת בו בבוקר, בשר, מרק של בשר, ושתית אותו בבוקר. באת בצהריים, עברו לך 6 שעות. אתה רוצה לקחת באותו הכלי עצמו, לשפוך חלב חם. חלב קר, לא בולע ולא פולט. אבל חלב עדיין חם, אתה שופך אותו בפנים, מערה אותו בפנים, זה אסור. למה? שתמשת בו בשר. איך תחזור תשתמש בו חלב? ושם בחלב, זה אסור. אבל בדיעבד, לא לקחת מכלי ראשון חלב ושפכת, אלא לקחת את החלב שרתחת בו, מהכלי שרתחת בו, שפכת אותו לכלי אחר, ומהכלי אחר שמת אותו פה. זה כלי שני נקרא שמור. כלי שני לא מבשל ולא מבליע ולא מבליע. לכת חלה לא תעשה. בדיעבד מותר, לא עושים אותו. מותר לשתות את החלב הזה. אפילו שהוא חם, חלב קר, בכלל לא שייך. כל דבר שהוא צונן, לא בולע ולא פולט. לכת חלה אסור לשים אותו בתוך אותו כלי. כלי אחד תאכל בו בשר בבוקר, ובצהריים תאכל בו חלב. אבל אנחנו מדברים בדיעבד שנשפך שמה, ילד לא ידע, לא ידע שום דבר, בא ושם אותו בפנים. אז מה נאסר החלב? לא. אם זה קר, לא נאסר כלל. כי קר לא בולע ולא פולט. לכן בפנים, למשל יש לך, בתוך המקרר, יש קומה שאתה שמת שמה, חלב. ולמטה ממנו יש עוד קומה, אתה שם שמה, כל מאכלי בשר. והנה אתה רואה שנטף חלב מהקומה העליונה, וכרואה שהכלי שהיה בתוכו היה נקוב. ואתה רואה שהוא נוטף כל הזמן. לתוך מה? לתוך כלי ששמע בשר. אחרי נתערבו בשר וחלב. מה תעשה? כמה שזה קר. המקרה לא סביב דבר חם. אז לכן תיקח את הבשר הזה, תשטוף אותו מיד. תשטוף אותו יפה, 3 פעמים לפחות. ואחר כך, אם זה יש בו גומות, לא יועדו שטיפה. אם אין שם גומות, בשר חלק, שאין בו דבר. אז תיקח אותו, תשטוף אותו יפה יפה, ולא נאסר הבשר. למה? מפני שחלב צונן, לא מבליע ולא מבליט. מקרה שאדם, כמה שהוא נזהר, פעמים יכול לקרות שנטף מהחלב שלמעלה על הבשר שהוא למטה. או בהפך, לפעמים נפלה חתיכת בשר בתוך כלי שיש שם החלב. ושניהם צוננים, שניהם קרים. את הבשר, לקח אותו, ישטוף אותו, כמה שהוא יכול, כדי שזה יישאר בו אפילו טיפה אחת של חלב. והחלב, מה, ילחוץ את החלב? איך ילחוץ את החלב? החלב מותר. כמה שהוא קר, קר לא מולע ולא פולט. בתנאי שזה הרגיש בו בתוך 24 שעות. אבל אם נפלה חתיכה של הבשר פה, ואתה יודע בבירור שלא פתחת את המקרר, מיום שישי והיום יום ראשון לא פתחתי אותו. ועכשיו אתה בא לקחת את החלב, ורואה שיש משהו בפנים. בדקת הרי את החתיכת בשר בפנים. כבר עבר 24 שעות על החתיכה שהיא שירויה בתוך הבשר, בתוך החלב. נקרא שמו כבוש. כבוש, הרי הוא כבושל. אסור לאכול את החלב עוד. לא החלב ולא הבשר. שניהם אסורים. כל דבר שנכבש במשך 24 שעות, נאסר. טוב, חוזרים לעניין שלנו עכשיו. זה אמרנו שיש לנו 3 סוגי כלים. יש כלי ראשון, יש כלי שני, ובאמצע זה העירוי. עירוי מבשל כזה כליפה. לכן, יש לנו עכשיו להתבונן איך עושים קפה בשבת. אתה לוקח קפה, אבקה של קפה, שיש לך בתוך הקופסה. אם זה נס קפה, זה משהו אחר, דין אחר. נדבר עכשיו על קפה ממש. קפה הזה, קולים אותו, אחרי שקולים אותו, שמים אותו, אחר כך זה האבקה של הקפה. אז שמים אותו בתוך הקוס, אתה שם כפית, ואז אתה שופך מים חמים מהמחם. מחם מנח על האש. ואתה שם את הקוס, אחרי ששמת בו קפה, שמת אותו תחת הברז של המחם, ונשפך עליו מים רותחים. זה מותר לעשות בשבת? הלא עירוי מבשל. כשאתה פותח את הברז, והמים האלה מקלחים לתוך הכוס, ויש שם הקפה, הקפה מתבשלת. והרי אמרנו שאסור לבשל בשבת. ועירוי מבשל לא פחות כדי כניפה. אז מה אפשר לעשות? צריכים אנחנו לבוא לדין אחר. אמרתי לכם, אין בישול אחר בישול בשבת. דבר שמבושל, לא שייך בודים בישול בשבת. קוצאת את הסיר מעל האש, שמת בתוכו אשתך איזה לחם, שען, הרבה זמן. נעשה יבש כעץ, אין לך שניים לאכול אותו. אתה רוצה להרטיב אותו, לרקח אותו, שמת אותו בתוך סיר של מרק על האש, הוצאת אותו מעל האש, אתה יכול לשים אותו בתוך המרק, כמה זמן, 10 דקות, שעה, עד שיקלוט, גם טעם המרק הוא יקלוט אותו, וגם יתרקח, יהיה אפשר לאכול אותו. מותר לעשות כך? מותר. אה, מותר, כלי ראשון, אבל שהוא מבשל. אין בישול אחר אפייה. כמו שאמרנו, אין בישול אחר בישול, וזה כבר אפוי. אין בישול אחר אפייה. הוא לא ישביע אותו ולא שום דבר. ייתן בו טעם, מה יש? ייתן בו טעם. לכן מותר לקחת, למדר יש לו לחם יבש, והוא חס עליו, לא רוצה לזרוק אותו. עדיין הוא נאחד, הוא טרי. אין בו לא עובש ולא שום דבר. למה לזרוק אותו? רוצה לאכול אותו. יכול לעשות את זה. הן שישים את כל הכיכר של הלחם יבש בתוך הסיר, והן שיפרר אותו, פתות אותה פתים, יעשו פירורים פירורים, ושים את זה בתוך תלחת, וישפוך מכלי ראשון עליהן, על הפירורים האלה. על זה כך יתרקחו, יהיה בהם גם טעם של המרק, ויתרקחו, יהיה אפשר לאכול אותם. מותר. למה מותר? הלא עירוי מבשה כדי כניפה. אין בישול אחר אפייה. דבר שהוא אפוי, לא בועל בו הבישול. אותו דבר, יש לך בשר צלוי, אבל הוא קשה קצת, קשה לך לאכול אותו. אתה רוצה לרקח אותו. מה אתה עושה? לוקח את הבשר צלי הזה, מפרר אותו, תחתיכות, שם אותו בתוך סלחת, ושופך על זה מרק חם. המרק מרקח אותו קצת. מותר. למה? אין בישול אחר צלייה. כמו אפייה, כמו צלייה. עכשיו בקפה הוא קלוי. אין בשור אחר קלייה. הוא קלוי כבר. לכן אתה שופך עליו מים רותחים, מה בכך? זה לא יתבשל. לא שייך בו בשור. כן. או אפייה, או צלייה, או קלייה, כולם דין אחד להם. שהבשור לא פועל בהם לאסור אותם מדין בשור. רק בדבר שלא נאפה ולא נסלה ולא לעשות שום דבר. אבל אם לא כן, מותר לך תחלה. לפיכך, מותר להשים את הקפה בתוך הכוס. ואחרי שאתה שם את הקפה, אתה שופך עליו בכלי ראשון, מותר. כל שכן, אם לא שמת את הקפה, כוס ריק, שפכת מהמחם לתוכו, פתחת את המחם, את הברז, ושפכת לתוכו מים רותחים. אחר כך אתה רוצה לקחת כפית מהקפה, ולשים אותו פה. זה עוד יותר קל. למה? זה כדי שני, כדי שני לא מבשל. הכוס, אחרי ששפכת בתוכו, אחרי ששפכת, זה כדי שני. כדי שני לא מבשל בכלל. לכן, מותר לשים שם הקפה. רק בן אדם מעדיפים שקודם שמים את הקפה, ואחר כך מעלים עליו מה הם רוצים. אם לא כן, נשאר, עולה למעלה, למטה, ולמעלה, ולמטה, שנלחים עם הקפה, אז שתראה זה מטה. הוא מטביע אותה, והוא עולה למעלה. לכן זה לא. אז לכן, בן אדם מעדיפים, קודם שמים את הקפה, רק שוכים על זה מהמים חמים, מהמחם. אז זה מותר. למה מותר? מפני שהקפה הוא קדוי, ואין בישול אחר כלייה. הרי למדנו עכשיו 3 דברים. צלייה, אפייה, כלייה. כולם דין אחד בהם. שאין בישול אחריהם. מתי יש בישול? בדבר שהוא אף פעם לא בא בחמין. לא נקלה, לא נצלה, לא נעפה. כגון למשל ירקות. אתה שם ירקות באיזה צלחת ושפך על זה מים רותחים. זה אסור. למה זה לא בא בחמים בלפני השבת. לכן, יש בודים בישול. אם אתה מערי עליהם, זה מבשל כדי כניפה לפחות. וזה אסור. רק אם עשה את זה בכלי שני, בדיעבד, מותר. אחד שנה לא טוב לעשות, אפילו בקדש שני. כן, יש לנו כמו שאמרנו, כל האופנים האלה, לא כולם מוסכמים על כל הדעות, יש כאלה שיש מהם מחלוקות, כמו מה שאמרתי לכם, אפייה, צליה, כליה, זה מחלוקת מרן והרמ"ן. מרן מתיר, אנחנו הולכים אחרי מרן, קבלנו ראותיו, רבנו יוסף קארו, היה אמר לו מלאך, ואמר למרן, אשריך, כמו שפוסקים כמוך פה בארץ, כך פוסקים למעלה בשמיים, למטיבת הדרכאה, כולם מכריזים עליך. זה רבנו יוסף קארו, אשר מלך מלכי המלכים חפש בקארו. זה אומר לו המלאך, אומר לו למרן. וזה נגלם, ל-200 רבנים שהיו בדורו, כולם היו גאוני עולם, בעיר צפת, כולם סמכו את ידיהם על מרן, והסכימו על כל הפסקים שלו. מרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נסמך. כן? כולם סמכו את ידיהם על הפסקים שלו. אחרי אנחנו לא זזים מהוראותה והמין ושמאל. זה קבלנו הוראות מרן. הרמה חולק. אומר לא, יש בשיעור חרפייה, יש בשיעור חצריה, יש בשיעור חקריה, חולק. רבנו מאיר, רבנו משה איסבלש, רמה ראשי תיבות, רבי משה איסבלש. הוא היה רבם שבני אשכנז בפולניה. הוא בעצמו כותב למרן, כל מי שחולק על כבודו, כחולק על השכינה, כך אומר. וכל מי שזז מכבודו, כאילו זז מהשכינה. כך הוא כותב לו בימיו, כתב לו, היה התכתבות ביניהם, בקשר ממנו שיש איזה סופר טוב, שיכתוב לו ספר תורה. שם בחוסי הארץ לא היו כל כך סופרים טובים, ובקש ממרן שעשה לו חסד, יביא לו איזה סופר טוב שיכתוב לו ספר תורה, ושלח לו, שלח לו את התמונה שלו, כמה שהיה, בתוך המכתב כותב לו, כל הפורש מכבודו פורש מן החיים. כל הזז מפסקיו של כבודו חולק על השכינה. תגידים, כן, איך הוא חולק? הוא חולק בשביל בני אשכנז. הם שניהם רבנים אחרים, אנחנו שם רבנים אחרים. אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם. וכי מרן מביא כל דברים מדעתו, הוא הלך אחרי הרמב״ם. הריף, הרמב״ם, הראש. אבל שם היה להם עוד רבנים אחרים. רבנו ברוך בעל התירומה, רבנו תם, רבי מאיר מרוטנבורג, כל אלה שם הרבנים שלהם. הם הלכו על פי המרד ההתרה שלהם. אם הם מצד הסברה, היה צריך שהאשכנזים כשיבואו לפה, יעזבו את המנהגים שלהם, וילכו אחרי מרן. למה מרן היה מרד ההתרה? הרמב״ם היה מרד ההתרה. ילכו אחרי מרן. אבל לא רצו לזוז המנהגים שלהם. כשעברו שם את הגבולות, העבירו עמהם את הפסקים שלהם. לא רצו לזוז. לא רצו, היו סתם להם. כמו שאמרתי, מורם מחמיר, הם הולכים אחרי מורם. הם אומרים, בני אשכנז יוצאים ביד רמה. רמה ראשי תיבות, רבי משה איסבלש. רמה שלהם כתוב באלף, לא בה. כן? אנחנו קיבלנו הוראות מרן, מזזים בדבריו ומין לשמאל. והוא פסק לנו, בין להקל ובין להחמיר. הוא פסק לנו, אין בשול אחר כליה, אין בשול אחר צליה, אין בשול אחר אפייה. לכן, מותר לשים קפה, ועל זה לשפוך מים רותחים, ואין שייך בזה בשול כלה. בכלל מה הקשר אומר, שלא זכות ישראל, ואני אתן למוסות שני אמר, חפש מה עצת כה, ודיר תורה ויעדיר.